גם כן תרבות.
גם כן תרבות, סיכום השבוע. השבוע, חנוכה, שלחנו את נדב אלפרין לפסטיגל, וזה היה רק צפוי שהוא יעבור שם חוויה דתית ממש. חזרנו אל מעמד אנשי ההייטק לבדוק עד כמה עבודה בחברה נחשקת ונוצצת משנה את המיקום שלנו בישראל השנייה. דוקטור איידן אסרלה נאלצה להינשא בגיל צעיר, ורק לאחר גירושיה בגיל 40 פנתה לאקדמיה והפכה למשוררת וחוקרת. וחנה אזולאי הספרי מסרבת להתנצל על התפקיד שגילמה בסרט נדיה. עורך אייל שינדלר, מפיק אבי שמאי, חברות המערכת ענת שרון בלייס ובר בלפר, אני ליאור אברבך, גואל פינטו ישוב בשבוע הבא, ואנחנו יוצאים לדרך.
גם כן תרבות.
חנוכה זה פסטיגל, ואי אפשר לדבר על אירועי חנוכה לילדים, או בכלל מבלי לדבר על האירוע המסחרי, האיקוני, המרכזי של החג. השנה שלחנו אל הפסטיגל להידחק בין הררי הילדים הצועקים והנלהבים את נדב הלפרין שלנו, מגיש התוכנית אש זרה בכאן תרבות.
שלום ליאור, בוקר טוב, וואו, שם... אני שומע את השיר הזה, ליבי מרנן בקרבי.
כבר מרנן בקרבך.
אני אתחיל בטון שמרני,
בבקשה.
כבר הדבר הזה, אני זוכר, זה הפסטיגל ה-41 במספר, ואני זוכר שכשהייתי ילד, לפסטיגלים היו שמות כמו פסטיגל גיבורי יעל, פסטיגל בחלל, ואתה מגיע ואתה רואה שלט ענק, Sky High Festival, ואני אמרתי לעצמי, למה לא פסטיגל שמי מרום?
למשל,
כן. אנחנו בחנוכה, זה חג עברי.
אז בדרך כלל המטריה שאתה עוסק איתה היא פרופסור ישעיה ליבוביץ', רבי יוסף קארו, עסקת לאחרונה מקסימום, זה דילן וליאונרד כהן, אמרנו... קירל, סטטיק ובנאל הפעם.
תראה, קודם כל, אני אגיד דבר אחד, שאני ראיתי איזשהו מימד של דבקות דתית אצל הילדים, בחלקים שבהם הם רואים על הבמה את סטטיק ובנאל, את נועה קירל, והאמת היא שזה אפילו קצת ריגש אותי, אתה רואה שהם עוזבים את הסמארטפונים, אני לא שמעתי את התלונות המפורסמות להורים, אבא קח אותי לשירותים, אני רוצה פופקורן, הם היו משולהבים.
הם היו שם
לחלוטין. ואם הם השתמשו בסמארטפונים, זה כדי להדליק את הפנס של הסמארטפון ולנופף בו כדי לייצר אווירה רומנטית. אבל בכל זאת, אני חושב שחזרתי משם עם כמה רשמים תרבותיים, עם ללכת למקומות שאני בדרך כלל רגיל אליהם. אז אני אמשיך אולי בתחילה בקו היהודי, ואחר כך אני אכנס לכמה מחשבות אחרות. אז קודם כל, הפסטיגל הזה מתכנס אני אומר משהו על העלילה שלה, אבל קודם כל אומר שהוא מתכנס שם לרגע של חתונה. והחתונה הזאת מתחילה בכך שרן דנקר, אחד מכוכבי הפסטיגל, שהוא החתן, הוא מדבר בטלפון עם רב שלא רואים אותו, ואומר, אוי, הרב לא יכול להגיע, מה נעשה? אז נעשה את החתונה בלי רב. ומהר מאוד החתונה הזאת מתגשמת בלי רב, הקלה נכנסת עם אורגן כנסייתי, החופה, אגב, לא קשרה, זה איזה מין...
אתה בדקת, זה לא...
אני בדקתי.
היא לא קשרה.
ומהר מאוד הטקס הופך להיות לחלוטין הטקס ההוליוודי של האם יש מישהו בקהל שמתנגד לחתונה הזאת, האם אתה מוכן לקחת אותה לאישה, או אותו שבזה, זה לחלוטין, זו הייתה חתונה הוליוודית לגמרי, ובסוף הם גם אומרים, I do, באנגלית.
I do,
אוקיי. זה הטקס, עכשיו, אז אמרתי, זה כאילו נורא טוב, אבל מאיפה שאני בא, זה היה לי נורא מוזר, אבל מיד במעבר אחד, ברגע שהסתיים טקס החתונה הנוצרי, עכשיו נרים פה חפלה מרוקאית עם זהב הבן, כמו בכל חתונה.
בוודאי.
ישראל 2021 עד הסוף.
עד כאן נשמע הגיוני לחלוטין.
לחלוטין.
תראה, אתה אומר, זה הפסטיגל ה-41, וכשאתה היית ילד, שזה לא היה כל כך מזמן, צריך להגיד, אתה זוכר פסטיגלים אחרים שונים, אבל תמיד היו שירים מקוריים.
בדיוק. אני זוכר שאפילו שזה היה הפסטיגל הראשון בחיי שהלכתי אליו בפועל, תמיד הרגשתי שיש לי איזושהי שותפות בפסטיגל, כי היו לי חברים שהולכים לשם, וחוזרים עם שירים ושרים אותם עד חנוכה הבא.
שירים מקוריים חדשים לחלוטין.
לא היה אף שיר מקורי בפסטיגל הזה, מלבד שיר אחד, זה אפילו לא היה שיר, זה היה מין טרנס, בזמן ההפסקה של ה-15 דקות, שהופק במיוחד, שמבוסס על מה שמי שמשתמש בתחבורה הציבורית מכיר היטב, סליחה. מסכה. זה היה איזה טרנס של סליחה מסכה ושימו מסכות, וגם פרסומת ייעודית של משרד הבריאות
שקוראת להורים
לחסן את ילדיהם ולפנות לגורמים מקצועיים.
כלומר, מה שעשו בפלטפורמה המאוד גדולה הזאת, השתמשו בה לקידום של ה...
נכון. אבל אם לחזור לעניין של השירים, לי זה... זאת אומרת, אני הבנתי שהפסטיגל כבר לא מתיימר, אתה יודע, אני גדלתי על הקלטות של שירה ילדים של לוזי חיטמן, השירים, המשחק, הדברים האלה. כבר לא מתיימרים לייצר, אני לא רק אומר בתוכן, לא מתיימרים לייצר תוכן שמנסה מוזיקלית לפנות לילדים בצורה שמסתכלת אליהם בגובה העיניים, אלא מבינים ששירי הילדים זה כבר באמת נועה קירל או עדן אלנה או סטטיק ובן אל, זה מה שהילדים
שומעים. יש להם שירים, הם גם ככה לילדים, לא צריך להמציא עכשיו שירים מיוחדים לילדים.
עכשיו, אני כן אומר שהייתה פה איזושהי, ועכשיו נדבר על הפסטיגל יותר בגדול, אולי אני אומר איזה מילה על העלילה, העלילה היא מין משפחה רגילה, דווקא לא אבירים או אנשי חלל או משהו שפיראטים, משהו רגילים לעבר, משפחה בישראל של 2021, שאומנת שהיא למעשה מלאכית במסווה, בדמותה של אליאנה תדאר, מלאכיאנה תדאר,
okay.
נכנסת אל המשפחה הזאת, והמטרה שלה היא לעזור לבני המשפחה להתמודד כל אחד על האתגרים בחיים האישיים שלו. עכשיו, זה אתגרים אנושיים פשוטים, ילד שמתמודד עם בריונות בבית הספר, ילדה שלא מצליחה להתגבר על מותימה, האבא, שאשתו היא זו שנפטרה, הוא התעלמן, אז עכשיו הוא צריך למצוא את דרכו בחיים. קודם כל, אני כן חושב שניסו פה, בניגוד לשנים קודמות, לעשות איזשהו מהלך חינוכי, להבין שיש לפסטיגל איזשהו תפקיד חינוכי, ולעסוק בסוגיות שבאמת קרובות לילדים.
עבד להם? הצליח?
אם היה רגע אחד שהקהל באמת היה מעורב רגשית, זה היה הרגע שבו הילד שסובל מבריונות בבית הספר, מרשה לעצמו להתעמת עם הבריון שלו, ולומר לו שהוא חושב עליו שהוא פחדן, שהוא לא באמת גיבור וכו'. אני רק אומר דבר כזה, כל הקונפליקטים האלה, כן. הוצגו ונפטרו תוך 20 שניות. כלומר, אתה ממש מבין שכבר אנחנו בעולם של סטורי באינסטגרם, כן. והסטורי רץ, 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 אתה צריך לומר, אוי, יש לי בריון בבית הספר, אוי, אני כל כך, ראותו, אני אלך ואני אתגבר על זה וזה נפטר, זה, אני אומר לך, זה לא נמשך, כל סיפור כזה, שהציגו אותו בברושור הזה של הפסטיגל, חשבתי שיהיה פה שם איזה סיפור, זה נפטר תוך שתי דקות. אני אומר עוד משהו על האחריות החינוכית, אבל של הפסטיגל, בשנים קודמות ביקרו אותם שהעסק היה מאוד לא צנוע, לא לילדים, התכנים מאוד מיניים, אני הרגשתי שזה היה יחסית מאוד ממותן, וגם בשירים של סטטיק ובנל, כמו, עם שורות כמו הבנות חמות כמו הוגיות, אז הם סרסו את השיר, זה הפך להיות הבנות כאן הן מלאכיות, זה היה נחמד.
זה התחבר לעלילה.
או רן דנקר ששר, שכבתי אז עם חצי עיר, אז הופך את זה למשהו כמו רקדתי בכל העיר, כן?
בית מסוגעים, זה השיר הלהיט שלו.
בדיוק. למה אבל הייתה את הריצה הזאת, מקונפליקט לקונפליקט? כי כל המטרה בעצם הייתה להגיד שעשינו איזושהי עלילה, שיש לה משמעות, אבל הכל בא להוביל אל החתונה שדיברתי עליה בהתחלה, למה? כי זה מה שאפשר, זאת אומרת, המופע רץ תוך איזה 40 דקות לחתונה הזאת, ואז בחתונה היו מופעים. וזה היה כל הפסטיגל, למעשה להעלות את הזמרים המפורסמים שיעשו את הלהיטים שלהם, נועה קירל תעשה את מיליון דולר, והביאו את אליעד נחום, אז קצת מתוק שמר לי, ודברים כאלה, וזה היה כל המטרה. וגם הייתה שם תחושה של ריצה נורא מהירה, כי שום שיר לא החזיק יותר מחצי דקה או דקה.
אז יש לזה משקל סגולי? זאת אומרת, יש פה איזה מטען תרבותי, הילד שישב וצפה בפסטיגל הזה, עם מה הוא הלך הביתה בסוף?
אני חושב ש... אז אני יכול... יש לי סיפור מצחיק לומר את זה, כי אני הסתכלתי על הילדים שיצאו, אבל קודם כל, אני חושב שהדבר העיקרי שילד נשאר איתו מהדבר הזה, זה אפילו לא לראות את נועה קירל בדיוק, וגם לא העלילה. הם ניסו שאולי יישארו לילדים כמה משפטים שהם חיוביים בעיניהם, וגם בצורה מאוד קלישאתית כזאת, די שטוחה. הסטורי שלי זה אני, זו הייתה איזו אמירה שם שנורא רגשה אותי. הסטורי שלי זה אני, אני לא צריכה אף אחד בשביל הסטורי שלי, הסטורי שלי זה אני. העצמה כזאת, וכמובן הסיסמה שחזרה על עצמה, כל אחד הוא מלאך, מקבלים את כולם, לכל אחד יש כוחות, כי כל אחד הוא מלאך. אבל מה שהילד יוצא איתו בסוף, זה איזה ספקטקל כזה, הבמה עולה, יורדת, עולים סטטיק ובן אל, נועה קירל עולה, מחליפה סמלה, אני חושב שמה שהילדים ראו בעיקר, זה איזשהו סביבון כזה של אורות, שהוא הבמה,
שזה הפקה מרשימה וגדולה.
שזה מה שנשאר. כשיצאתי, ראיתי אמא שואלת את אחד הילדים שלה, מה חשבת על הסיפור? לא היה סיפור. זה מה שהוא ענה לה. לא היה סיפור. הוא היה כעוס. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, הוא באמת הבין שנכון שיש איזה עלילה, וזה היה קטעי קישור, לפחות כיתה הקישור האלה ניסו להעביר לילדים משהו יחסית לפחות חיובי, ואני לא רוצה לצאת רק ביקורתי או מתנשא, ואני כן חושב שאם הייתי ילד, בסופו של דבר הייתי נהנה, ראיתי משהו גדול. אני הבנתי שיום לפני נועה קירל הושפזה, והיא לא עלתה על הבמה, והילדים כאילו, וזה הפך את כל האירוע הזה ל... גם פה הילדים חששו, נועה קירל תעלה, נועה קירל לא תעלה, ועוד ביום שלפני זה הפך את כל האירוע הזה לאירוע אבל.
היא באה.
היא באה, זה היה השיא, האוזניים שלי, כאילו קיבלתי, באתי את השמיעה, האוזניות שלי פה מוגברות עד הסוף, כי כשנועה קירל עלתה, גם למעשה צריך לומר, עלילה, במה, כל מה שדיברנו.
לא חשוב, בעיקר יש נועה קירל.
כל המופע, מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה, נועה קירל לכאורה הייתה אחות המשפחה שתיארנו שהייתה בחול, והיא צריכה לחזור. היא בדרך, היא עולה על הטיסה, היא עכשיו בטיסה, היא במטוס, היא יורדת, היא בנתב"ג, יש שיקוף, יגיע, נועה קירל, זה הסוף, זה כן, השיא, נקודת השיא, הקהל
יצא מגדרו.
מגדרו, ואפשר לסגור את האירוע. זה בעצם היה כל הסיפור.
נדב אלפרין, הסטורי שלך זה אתה, חביבי.
גם של כולנו.
של כולנו.
הסטורי של כולנו.
מספר את הסטורי של כולנו. את הסטורי של העם היהודי, אגב, אפשר לשמוע, ובכלל, שלנו כאן ובעבר, בכל ערב, בכאן תרבות, בשעה 7, באש זרה.
נכון.
וגם כסקט, וגם בתוכנית הנפלאה, וגם בטלגרם אפשר לעקוב אחריך, ובכל מקום אפשרי. אני שמח שהיית בפסטיגל לראשונה בחייך.
אולי מתישהו אני אחזור עם ילדיי, אבל אני עדיין מאוד מתלבט לגבי זה. אולי אני אקח אותם קודם כל למחזות זמר. אמרתם שתדברו על פיטר פן, שיקבלו קצת, יבינו מה זה תיאטרון, כי שם אתה לא בדיוק מבין מה קורה על הבמה.
מה שבטוח זה שאת פינתך, את פינתך כמבקר התיאטרון והצגות הילדים של התוכנית גם כן תרבות קניטה, וזה הרגע.
ונוכל לסיים בקריאה משותפת, תחזרו לעשות יצירה מקורית לילדים, גם בפסטיגל, תתאמצו קצת.
יאללה, תתאמצו.
את הלהיטים הם כבר מכירים.
להתאמץ זה תמיד המלצה שאני שמח לתת. תודה רבה, נדב אלפרין.
תודה, חנוכה שמח.
חנוכה שמח.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
מעמד ישראלי חדש נוצר בישראל, מעמד ההייטק, כבר דיברנו עליו פה בתוכנית, דיברנו על ההתעשרות המהירה גם בגיל מאוד צעיר, ועל ההשפעה המחלחלת על החברה הישראלית כולה. גם היום נדבר על זה, בעיקר על מה שזה עושה לעובדים, עד כמה העבודה בחברת הייטק משנה את מה שבישראל הוא לפעמים גורל סוציו-אקונומי. העיר או האזור שבו נולדת, המגדר, הדת או העדה, ההשכלה של ההורים, כל אלה מכתיבים לו אחת את האופן שאליו, את המקום שאליו הישראלי מוסלל. שלום לדוקטור גלית דשא, מנהלת מקצועית, יוזמת פאוור, ביוזמת פאוור אין דייברסיטי, שעובדת עם חברות הייטק וסטארט-אפים על גיוון והכללה.
שלום.
והסופר ואיש ההייטק אריאל גרייזס. שלום אריאל.
בוקר טוב.
אז לפני שאנחנו נתחיל, דוקטור דשא, בואו נשמע קטע שאמרה לנו אריס בשארה, שהיא דוקטורנטית וסוציולוגית באוניברסיטה העברית, והיא חוקרת שילוב של ערבים בהייטק הישראלי.
ההייטק הישראלי היה ברור מאוד מהארטיפוס הידוע שלו. הוא האשכנזי הלבן התל אביבי, ה-8200, כמו שאמרת. אז כלומר, כשבא מישהו, באה אישה למשל במיוחד, ערבייה למסדרונות, חברה כלשהי בינלאומית, בגלל ראשונה, המבטים מתחילים בעצם, אפילו אחת, אני מצטטת מישהי, אומרת לי, אני פשוט הולכת במסדרון וכל המבטים עליי, כאילו נפלתי ממאדים.
כאילו היא נפלה ממאדים. זה באמת מעלה שאלה, דוקטור דשא, על דוקטור גלי דשא, על בעצם עד כמה מחויבות חברות ההייטק לעשות גיוון, לגוון, להכליל, ועד כמה הן עושות את זה באמת מתוך רצון אמיתי וכנה ועמוק.
תראה, קודם כל הייטק זה מושג מאוד מאוד רחב, הוא כולל בתוכו המון סוגים של ארגונים והמון חברות, חלקן בישראל יש לדעתי מעל 350 חברות רב-לאומיות שיש להן כאן אתרי פיתוח, אז הן מביאות איתן שפה מסוימת, וחברות ישראליות מכל מיני סוגים וסטארט-אפים. אז רמת המחויבות משתנה מתת זירה לתת זירה ומארגון לארגון. אני כן יכולה להגיד שעדיין אני חושבת שאנחנו במצב שבו רמת המחויבות היא כמעט פרסונלית. זאת אומרת, היא מגיעה מהרוח הארגונית או מרוח המנכ״ל.
מהבוס. עוד כמה הבוס באמת רוצה וזה מעניין אותו.
הבוס במובן הכי רחב של המושג. לאו דווקא היזם או המנכ״ל. אני כן רואה בעבודה שלי יותר ויותר הבנה שלגיוון והכללה יש ערך. איזה ערך? זו כבר שאלה למה אנחנו עושים את זה. האם אנחנו עושים את זה מסיבות מקצועיות ועסקיות? האם אנחנו עושים את זה כדי לעשות תיקון? האם אנחנו עושים את זה כי אחרים עושים? יש כל מיני סיבות לעשות את זה, אבל הסיבות מתחילות להיות מדוברות, וזה כבר שלב מתקדם בעיניי.
גרייזס, תגיד, מי זה האיש הזה? מי זה איש ההייטק? איך הוא נראה? תן לי טייפקאסט שלו. ההייטק, הסטארט-אפ?
חבר שלי אומר, קרח עם משקפיים ומייל קולומביה. כמובן, כמו שנאמר פה, הוא מאוד מאוד גברי במהותו, מגיע יותר מהמרכז ופחות מהפריפריה. מרכז זה גם חיפה וירושלים, כלומר מרכזים עירוניים, יש הרבה 8200 כמובן, אבל לא רק, כלומר יש גיוון בהייטק, אבל הוא עדיין מאוד מאוד נוטה למגדר ועדה, או בוא נגיד איזה טיפוס מאוד מאוד מסוים.
אז בוא נגיד תכלס, אנחנו מדברים על גבר, על אשכנזי, עירוני, כמו שאתה אומר, יוצא 8200, אז הוא יהודי באופן טבעי.
זה נכון, אבל זה הכל נובע כמובן מהבסיס של מי הולך ומי לומד ומי מקודם להייטק, כלומר, מה ההורים שלך עשו, או מאיפה הם מגיעים, זה בדרך כלל מה שיכתיב את מה שאתה תעשה. וזה בעצם המחסום שאותו צריך לפרוט. כלומר, גם כשמדברים על מה שדיברו פה, על נושא של שילוב נשים, נניח, בזה, או שילוב ערבים, אז הבעיה היא לא רק ברצון של החברות לקלוט אותם, והרצון הזה, כמו שנאמר, הולך וגדל, אלא גם בנוכחות שלהם וביכולת לגייס אנשים כאלה, כי הרבה מאוד פעמים פשוט אין אותם. כלומר, כבר בשלב המוקדם של בית ספר ושל תיכון ושל אוניברסיטה, אפשר לדבר כמובן על 8200 והצבא שמדיר מתוכו כמות אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, כבר שם אנחנו נתקלים בבעיה הזאת, כלומר, הבעיה היא הרבה יותר מוקדמת מאשר בגיוס עצמו, שגם הוא בעייתי בפני עצמו.
אז גלית, באמת, מה הסיכוי של מישהו שנולד בפריפריה, אפילו הפריפריה המרוחקת, פריפריה חברתית אולי, אי פעם לפרוץ את המחסום הזה, והאם יש בכלל רצון אמיתי או הבנה שזה מחסום שאפשר לפרוץ אותו?
אני חושבת היום, כשאני עושה איזשהו מיפוי של כל הנתונים שיש לי, של כמה ערבים וכמה חרדים וכמה נשים ויוצאי אתיופיה, הסיפור בעיניי האמיתי הוא סיפור מרכז פריפריה. כי הוא סיפור שמשלב בין ההסללה שהמדינה והחברה מייצרות לך, הנגישות שלך להשכלה בשלב המוקדם. אנשים לא יודעים, אבל היום בישראל יש גם ערים וגם יישובים שבהם תלמידים לא יכולים ללמוד 5 יחידות מתמטיקה, או לא יכולים ללמוד הנדסת מחשבים בתיכון, לא כי אין מורים. אין מורים, יש מחסור, אבל כי אין מספיק ילדים לפתוח מגמה. וזה לא כי בבית לא דוחפים אותם לשם, אלא כי... אני אתן לך דוגמה קטנה מהבית שלי. יש לי 3 בנות, הגדולה בת 21, אחר כך יש 18, אחר כך יש 17, אחר כך יש 12. הייתה לי שיחה עם ביתי בת 12 לפני שבוע, ושאלתי אותה מה היית מעדיפה ללמוד, מקצועות סטם או ספרות היסטוריה. והילדה גדלה בבית של 2 הורים שבאים מהעולמות האלה במקור, והיא אמרה לי, חד משמעית, מקצועות סטם. אמרתי לה למה, היא אומרת לי מפני שאני חושבת שזה יקדם אותי. עכשיו, לפני 5 שנים, אני לא חושבת שבבית שלי היו מדברים ככה, אבל בגלל שהיא רואה הרבה מאוד הייטק בבית פתאום, ושיח על הייטק, והיא נחשפת, היא רואה את זה.
אז צריך לראות את זה בבית. זה חייב להגיע מהבית.
כן ולא. כי יש פה מערכת שלמה שצריכה לדחוף קדימה. וכשאתה גדל בסביבה שפחות רואים בהייטק, מי שגדל בתל אביב, הרצליה, גדרה, חדרה וחיפה רואה יותר הייטק, אז המערכת מסביב צריכה לפתוח לך עוד אפשרויות.
כן, וזה אגב נכון נראה לי לכל מקצוע, גם למקצועות האומנות. אם ההורים שלך מביאים אומנות הביתה, אז סביר להניח שגם זה יעניין אותך וזה מה שתרצה לעשות יום אחד.
נכון.
השאלה אם באמת ילד שמגיע מאופקים, קריית שמונה, מכל מקום אחר בפריפריה, וצומח לתוך ההייטק, וברגע שהוא נכנס להייטק, או עכשיו מסיים איזשהו קורס אפילו, השתחרר מהצבא, מסיים קורס, נכנס להייטק, זה יכול לחלוטין לשנות את מסלול חייו? הוא יכול להגיע סוציו-אקונומית למקום אחר?
אני אענה לך, שמעון פרס, כן ולא. קודם כל, יש המון מיתולוגיות על משכורות בהייטק. יש באמת, היום אנחנו בתקופה שמאוד קשה למצוא אנשים, ואנשים עם ההשכלה המקובלת והרקע המקובל, אני לאו דווקא אומרת המתאימה, כי יש הרבה מאוד השכלות מאוד מתאימות שאנחנו לא יודעים לזהות שהן מתאימות לנו בהייטק, יכולים להרוויח לא מעט כסף. האם זה יעזור להם לקנות דירה? זה כבר אתה יודע, יש לנו כאן מורכבויות אחרות. אבל התעשייה הזאת גם מורכבת מהרבה מאוד אנשים שמרוויחים פחות. אם תסתכל על רוב החרדיות בהייטק, אתה תראה שהן לא מרוויחות את המשכורות הענקיות האלה. מה זה כן עושה? זה כן מכניס אותך למרחבים חברתיים אחרים בישראל.
מה זה אומר? מה זה אומר בשפה פשוטה?
זה אומר שאתה פוגש אנשים אחרים, זה אומר שאתה גר במקום אחר, זה אומר שהזהות שלך יכולה מאוד להשתנות. אבל אני פחות תופסת את זה כי, אתה יודע, לחלט אנשים מתהום תחתיות כלכלי וחברתי ולשים אותם באיזשהו מקום גבוה. אני חושבת שלהייטק הישראלי גם ממש ממש לא יזיק שיכנסו אליו אנשים שלא דומים אחד לשני, אני חושבת שזה יגביר יצירתיות וחדשנות, ואולי גם קצת צניעות.
כן, אבל כשאנחנו מדברים על החברה הישראלית, וצריך להגיד את זה ביושר, לפעמים אנחנו רואים אנשים, דור שלישי או דור רביעי כבר, לאותו מעמד סוציו-אקונומי, בסופו של דבר. האם ההייטק באמת יכול לחולל את השינוי הזה? האם יש שם איזו מוביליות חברתית שהיא יכולה לחלץ את ישראל מעצמה?
תראה, בסופו של דבר מדובר בתעשייה עם כמות עובדים מאוד מאוד קטנה. היא מייצרת תלג מאוד מאוד גבוה, אבל לא מדובר בהמון אנשים. ככל שהתעשייה הזאת תצמח יותר, ייכנסו אליה יותר אנשים, אבל בסופו של דבר את המשק הישראלי מפעיל רוב שהוא לא אנשי הייטק. אנחנו נזדקק לכישורים האלה יותר ויותר, אין ספק. אני חושבת שמה שהתעשייה הזאת עושה היא משפיעה על תעשיות אחרות ועל התרבות הארגונית שהן מייצרות, ואז יכול להיות שלשם דווקא נביא שפה אחרת, שפה של התאמת שכר למקצוע. יש היום, אתה יודע, יש שם המון מקצועות שיש בהם מחסור מטורף של כוח אדם, ועדיין המשכורות שם לא עולות, ונשאלת השאלה למה. אז יכול להיות שבאמת זה יכול לייצר שם איזשהו דיאלוג שונה.
כן. אריאל גרייזס, בוא נדבר על הנושא הזהותי. בסוף, אנשים נכנסים לחברת ההייטק, חברות שמאוד מאוד מאוד משקיעות בגאוות יחידה, המון אירועים, נכון, המון פינוקים, המון דברים שכולם מקבלים יחד, מופעי תרבות שכולם הולכים יחד, בדרך כלל גם מופעות גרנדיוזיות שמגיעות ומפתיעות ו...
צריך לומר דרך אגב שזה לא כולן, אני לא בטוח אפילו שזה הרוב, פשוט אלה מקבלות את היחס בתקשורת. כלומר, יש חברות מסוימות שבהן מאוד אוהבים את השואו-אוף הזה, מסיבות שונות, חלק זה לצורכי גיוס, חלק זה לצורכי להראות שהצלחת. לא כולן הם כאלה, כן? אבל אין שום ספק שיש היום הרבה מאוד כסף בהייטק ו... לא תמיד יודעים איך להוציא אותו, ואז אנחנו רואים באמת את כל האירועים האלה.
מה זה עושה לאנשים האלה? זה באמת מכניס אותם לאיזה שטנץ? יש איזשהו גיוון אמיתי בשיח בין האנשים, בעמדות שלהם, בדעות שלהם, באופן שבו הם מסתכלים על העולם?
אני חושב שיש את הגיוון, כלומר, לא... אי אפשר להכניס את כל ההייטקיסטים לאיזה מין נישה אחת... סגורה ולהגיד שהם כולם אותו בן אדם, כן? יש גיוון די גדול גם בעמדות הפוליטיות וגם, וגם בדרך שבה הם מסתכלים על העולם. זה כן לדעתי מייצר סוג של בועה. כלומר, האנשים פוגשים רק אנשים כמוהם, וזה הולך ומסתגר יותר ויותר. כלומר, אין לך סיבה לצאת מתוך אותה בועה, כי... אתה אוכל עם אותם אנשים, אתה ישן עם אותם, אתה עובד עם אותם אנשים.
שעות ארוכות פוגש... ביום גם.
כן, למרות שגם זה דרך אגב נושא שמשתנה עם הצורך בעובדים מנוסים, החברות היום הרבה יותר נוטות לצד העובד מאשר בעבר. כלומר, אם פעם היה מצופה לעבוד שעות ארוכות, היום יש הבנה הרבה יותר גדולה של הצורך באיזון בין בית לעבודה, ונותנים, השעות עדיין מצופה ממך לעבוד קשה, אבל זה עדיין, נותנים לך את האפשרות לאזן, יש חברות שנותנות לך חופשים בלתי מוגבלים, וכו' וכו'.
ונוטפות אותך אבל גם בחיי הפרט שלך, נכון? גם נכון, כשאתה הולך הביתה, נכון. אז הן שם החברות האלה.
זה, כמובן זה תלוי בבן אדם, אבל אין שום ספק שהרבה מאוד מההייטקיסטים הם חלק מהדבר הזה, כלומר זה הופך להיות חלק ממך. אז אתה משתמש בטנדי שלך כדי להזמין אוכל, ואתה נפגש עם אנשים כמוך, ויש גם קונצרנים גדולים שבהם ממש מקיפים אותך, כלומר יש, אם אתה עובד בגוגל או ב... חברות גדולות אחרות, אז יהיה לך חדר כושר במפעל, ויהיה לך חדר אוכל, ויהיה לך אפילו שירותי כביסה וספר שיגיע לשם, ולא תצטרך לצאת מחוץ לבניין הזה. ואז אתה יכול גם להזמין את השליח של הסופר אליך הביתה, ואתה צריך להגיע לסופר, ואתה נסגר במין בועה כזאת, שהיא לטעמי ה... אולי הסיכון הכי גדול במה שאנחנו רואים היום בהייטק.
למה זה סיכון? זה נשמע כמו פינוק נהדר, זה כמו להיות בדיור מוגן, כבר שאתה צעיר.
אני חושב שהיתרון הגדול של, היתרון הגדול של ישראל זה שזה מקום קטן שבו אתה לא יכול להסתגר בתוך עצמך ולא לפגוש אנשים אחרים. זה לא כמו שאתה גר בניו יורק ואתה לא תראה את אמריקה הכפרית יותר. ישראל אתה גר בראשון או עם אנשים כמוך, ואתה הולך לסופר עם אנשים כמוך וכו'. וזה באמת מאפשר איזשהו גיוון, איזשהו הסתכלות על אנשים אחרים. וככל שאתה מסתגר בתוך בועה, והבועה הזאת היא גם בועה כספית, כן? אתה מרוויח כמה עשרות אלפי שקלים, ושולח את הילד שלך למורה שמרוויח 6,000 שקל בחודש. כן. זה מין דיסוננס כזה שהוא בסוף, הוא ייצר פה איזשהו סיר לחץ של קבוצה מסוימת של אנשים שחיה בבועה, לעומת רוב המדינה שנמצאת במקום אחר לגמרי.
מקום אחר לגמרי, וזה מביא אותי באמת לשאלה, גלית, אנחנו מדברים על החברות שרוצות להכניס אליהן את החברה הישראלית, יותר גוונים מהחברה הישראלית, אבל עד כמה החברות רואות את החברה הישראלית מעבר למה שקורה אצלן בחצר הפנימית אפילו, לא בחצר האחורית?
ההייטק הישראלי מאוד התבגר בעשר שנים האחרונות. אם בעבר, נגיד, סטארט-אפ היה מוקם, הוא עדיין מוקם, אבל היום יש לך יזמים יותר ותיקים שכבר ראו קצת עולם. אבל הרבה מאוד פעמים, אני פוגשת חברות, שבהן שני היזמים התחילו בגיל 25, הכירו באוניברסיטת תל אביב בלימודי הנדסה, הקימו חברה ולא ראו שום דבר אחר חוץ מזה. והמון פעמים הם לא, אפילו לא, גם להם יש, כמו שיש מיתולוגיות על ההייטק, גם להם יש דעות קדומות ומיתולוגיות על שאר חלקי ישראל. לא יודעים את מי להכניס, לא יודעים איך להכניס. והרבה מאוד פעמים, בצורה מודעת ולא מודעת, היחס הוא גם מאוד מתנשא ומאוד מוטה, נקרא לזה ככה. אני רוצה להוסיף על מה שאייל אמר, שאני חושבת שאם נגיד את זה בצורה פשוטה, יש פה בעיית חינוך. שאתה מחנך עובדים לפסיביות כזאת ביום יום שלהם, ואני רואה חברות שסוחרות לעובדים שלהם dog walkers שילכו להוציא את הכלב שלהם לטיול במקומם, או ששולחות את העובדים אחר כך בסוף יום העבודה עם קופסאות אוכל הביתה שלא יצטרכו לבשל. זה חינוך לא טוב. וזה גם חינוך, זאת אומרת, הבועה הזאת גורמת לזה שאתה, כמו שאייל אמר מאוד יפה, בסוף את הילד שלך תחנך אישה שמרוויחה 6,000 שקל לחודש, או כל נותני השירותים שלך יהיו אנשים שמרוויחים פחות, אבל עובדים לא פחות קשה. והמשמעות שלהם והחשיבות שלהם גדולה באותה מידה. וזה מייצר לנו פערים, ובמדינה כל כך קטנה כמו ישראל, בעיניי זה מביא לפיצוץ בסוף.
ואיך נראה?
אני רק יוסיף מילה אחת הזה. אני חושב שהנקודה העיקרית... כל הזמן מדברים על איך מכניסים עוד אוכלוסיות להייטק. זה דבר נכון, בסדר? ההייטק חייב להיות הרבה יותר דייברסיטי. אבל אני חושב שהמשימה מספר אחת, גם אם ההייטק יגדל, נניח היום מדברים על 10% האוכלוסייה עובדת בהייטק, גם אם הוא יגדל נניח ל-15%, עדיין יהיה לך 85% או 80% מהאנשים שלא עובדים בהייטק. והאתגר הוא לא להכניס דווקא יותר אנשים להייטק, אלא לדאוג שהרווחה הזאת שנמצאת בהייטק מגיעה גם לשאר האוכלוסייה, שלא נוצרים הפערים העצומים האלה, שמורה יוכל לסגור את החודש כמו שצריך, שאחות או רופאה תוכל לסגור את החודש כמו שצריך, שעובדת סוציאלית תוכל לסגור את החודש כמו שצריך. זה האתגר שלנו, לדעת לקחת את, את כמות הכסף העצומה הזאת שנכנסת פה, ולנצל אותה כדי לשפר את החיים של שאר המדינה שלהערכתי. זה לא קורה
אני
היום.
אני מאוד מסכימה.
ונוצרים הפערים האלה והם רק יגדלו.
אז מה, מה צריך? שחברות הייטק יתרמו, ייתנו יותר, יאמצו בתי ספר?
זה, אני חושב שפה זה, זה לא על חברות הייטק, זה יותר על, על המדינה והממשלה. לקחת את הכסף הזה, ואם זה על ידי הגדלת מיסים, מס רווחי הון, מס ירושה, מס חברות, ולקחת אותו ולנצל אותו לצורכי המדינה, עובדי ציבור וכולי, לשפר את הפריפריה, לתת העדפה לפריפריה, אלה הדברים החשובים כדי להוציא מהכסף הזה, שבאמת בכמויות עצומות שזורמות לארץ, וזה טוב לדעת לנצל אותם ושלא ילכו לכיס של כמות יחסית מצומצמת של אנשים.
אני רוצה לחזור שנייה לעניין הפרט.
אני רק רוצה להוסיף על זה משהו.
כן, גלי.
אני חושבת שנקודת המבט צריכה להיות, אנחנו עכשיו הרי כל הזמן יש דיווחים על כמה יש מחסור בעובדים, ואנחנו לא מדברת כרגע על ההייטק. מחסור בהוראה, ומחסור בחינוך בלתי פורמלי, ומחסור בניקיון, ומחסור בכל דבר. אם נקודת המבט תהיה, כמו בהייטק, שאנחנו מחבקים את העובדים שלנו, שאנחנו אוהבים אותם, ושאנחנו רוצים לחזק אותם, גם כלכלית מאוד יכול להיות שאנחנו נעשה כאן איזשהו שינוי באופן שבו אנשים עובדים. ואולי את זה צריך ללמוד מתעשיית ההייטק הישראלית. אתה, אני ראיתי לפני שבוע שתי חברות שעשו אירועים, יומיים כאלה של נופש לעובדים. שני האירועים בעין בלתי מזוינת מבחוץ נראו אותו דבר. אבל אחת החברות האלה היא חברה שאתה ממש ראית שהם אוהבים את העובדים שלהם ורוצים להגיד להם תודה רבה, על זה שאתם עובדים אצלנו כל כך קשה. זה באמת היה אירוע מפואר. אבל אתה ראית את האהבה.
הנושא הזה עוד מרתק ובוודאי נעסוק פה כאן בתוכנית הזאת. תודה רבה לשניכם, אריאל גרייזס ודוקטור גלי דשא. תודה לכם.
תודה, יום טוב.
האורחת הבאה שלנו נולדה באום אל פחם. היא נאלצה להינשא בגיל מאוד צעיר, ולאחר שאביה נהרג בתאונת דרכים, רק לאחר גיל 40, ולאחר שהתגרשה, החלה את לימודי האקדמיים, והיום דוקטור עידה נסראללה היא חוקרת אומנות, מחזאית, סופרת, ומבחר ראשון משיריה רואה בימים אלה בעברית. שלום דוקטור עידה נסראללה, מה שלומך?
שלום.
יחפה, כך נקרא הספר.
כן.
בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
כן.
מתי התחלת לכתוב?
האמת, אני מגיל צעיר התחלתי לכתוב, אבל לא ידעתי מה זה כתיבה ומה אני כותבת. כמובן, אבא הוא היה המדריך הראשון, והושבעתי ממנו המון, והוא היה אדם מאוד מאוד משכיל, אולי הקדים את זמנו. ואז היה אומר לי, עידה, תהי סופרת. מאז גיל צעיר, כבר בגיל אולי יעני 7 שנים.
היית בת 7, ואבא שהיה פועל בניין, נכון?
כן, אבל הוא היה מסתכל בעיניים שלי, והיה אומר לי, עידה, תהי סופרת.
וואו, למה דווקא סופרת? איך הוא ראה את זה?
אני לא יודעת, הוא היה, כאילו, יש לו היה אינטליגנציה אינטואיטיבית כזאת. היה לו חוש כזה שהיה יודע, אני מסתכל בעיניים, היה יודע. היה מבין את מי שמסתכל בעיניים שלו, היה מבין אותו מיד.
איפה הוא עבד? איפה הוא היה פועל בניין?
באום אל פחם.
בקרוב. זאת אומרת, היה קרוב, היה בסביבה.
כן.
אבל את האמנת כשאבא אמר לך תהי סופרת, או שלקח לך זמן להבין שתהי סופרת?
לא, אני הוא אמר לי שאני רואה ניצוץ בעיניים שלך, ואז אני הייתי כאילו המילה של ומיד בערבית היא מאוד קשה.
איך המילה?
ועמיד.
ועמיד, שזה
מבזק.
הניצוץ.
הניצוץ, כן. ועד כמה שהייתי אני קטנה בגיל או צעירה, אבל הבנתי את הכוונה. ואז אמר לי, יש ניצוץ בעיניים שלך, את היא צופרת. ולכן הוא היה כאילו כל הזמן לוקח אותי לקולנוע, בזמן שאף ילדה לא הייתה הולכת לקולנוע, והיה לוקח אותי אפילו כשהייתי בת 17. يعني بت 16 هو هي مات ب
17 ب 17 ونهرج بتونه درخيم وزو تونه شمشنه بعصم ات الحايم شلح ات كل مسول حياخ
كل الحايم شلي ده ابسايد داون اسو
كيلو
انا هرجشت شيء بت ات كل العالم كلا ما اتا يش لها ات اليديد شاتا مصبر له ات الكل اتا مشتف صوته برعيونات شلخ גם הוא כאילו הוא גידל אותי כדי לספר לי את הסיפורים. يعني הוא היה בן אדם מאוד משכיל, קרא את כל התרגומים של צ'ייקובסקי, גוגול, את מטוב, אפילו את הספרות של אמריקה הלטינית, קוריס בוריס, ג'ורג' אמדו, גבריאל גרסיה.
ואז הוא נהרג. אגב, ומה עם אמא? אמא הייתה גם משכילה?
אמא הייתה עקרת בית, הוא היה משתף אותה כמובן בספרות, אבל אתה יודע, בחברה באותו כאילו זמן, היא הייתה צריכה להיות אחראית על 5 ילדים, ולבד, ולגדל אותם, ואז הייתה כמו כל הנשים, כאילו מרגישה שהיא צריכה כאילו להקביד על התרבות שלה.
לשמור על הבית, לשמור על הילדים, לשמור על המסורת.
כן. כן.
ואז אחרי שאבא, שהוא גם חבר מאוד קרוב, ומי שרואה בך את הפוטנציאל הכל כך גדול הזה, כן. הולך לעולמו, נהרג בתאונת דרכים, את נאלצת כן. להינשא, נכון?
כן.
ואז, בת כמה היית? בת כמה היית שאת מתחתנת?
בת 17 ומשהו, יעני 18 תוכל להגיד.
ומה, הכל נעצר אז?
אחרי התיכון מיד, כאילו אני התחתנתי. נעצר מבחינה חיצונית כאילו, אבל אני פנימית הייתי כל הזמן, הייתי קוראת, כאילו אני הייתי מכינה את עצמי לאוניברסיטה כל הזמן. יעני הייתי כל הזמן עם ספרים.
זאת אומרת, היית כל הזמן, את יודעת שיום אחד את תגיעי לאוניברסיטה, מבחינתך לא הייתה שאלה בכלל.
לא, אני כל הזמן ידעתי שאני רוצה להיות באוניברסיטה.
אז אנחנו נגיע לאוניברסיטה, זה היה קרה עוד הרבה שנים אחר כך, בגיל 40.
כן, אני גם עשיתי את הבגרות כשהייתי נשואה, כשאבא נהרג, אז אני כאילו...
הפסקת את הלימודים.
נכנסתי לתקופת דיכאון, ולא יכולתי כאילו לעשות את הבגרות, ואז אחרי הנשואין עשיתי את הבגרות.
כן. אז בואי נעצור שנייה ונשמע שיר, את אחד השירים שלך, כדי שתבין.
כן, בערבית.
את תקריא אותו בערבית כמובן, הספר אגב הוא בעברית והוא מתורגם על ידי שניים. אנחנו מאוד נדבר על מלאכת התרגום. את השיר הספציפי הזה את תקריא בערבית, אחרי זה אני אקרא אחרייך את תרגומה של אופרה בנג'ו.
בסדר גמור.
בבקשה.
קייטרה. קייטרה עלייק אן תמות, לתר זנאבק בידע ודמו אביד. עלייק אן תמות ותעוד בזמן. آلاف الدهور لترى رجا لترى ألا شيء تغير فالدم ما زال يسير هو وكلام الحب هو عليك أن ترتفع إلى السماء وتمشي على الريح كي تدرك أننا لا شيء سوى حروفنا المنسية
אז כדי שתבין, כך נקרא השיר.
כן.
כדי שתבין עליך למות, כדי לראות שושנים לבנים ודם ליבן עליך למות, ולשוב לאחור אלפי דורות. אז תבין שדבר לא השתנה, שהדם ממשיך לזרום, ומילות האהבה הן ממש. עליך להגביע העוף לשמיים ולהתהלך על כנפי רוח, כדי להבין שאנחנו לא כלום. פרט לאותיותינו הנשכחות.
כן.
וואו, יפה, יפה.
תודה.
איך זה בשבילך לשמוע את זה בעברית גם?
זה נשמע מאוד יפה.
זה שלך? את מרגישה שזה עדיין שלך, או שכשזה עובר לעברית משהו משתנה בזה?
לא, לא, זה שלי, כי אתה יודע, אני הרגשת שאני לוקחת את הערבית שלי לתוך העברית.
כן.
אני מרגישים שזה לא שירה עברית.
אהה, בהחלט, מרגישים את הקול שלך גם כשזה בעברית.
כן, כן.
גם כשזה בעברית.
הגנה, את התחושה, כן. אני גם לא הייתי נותנת למתרגם, כאילו, לעבוד לבד.
את ישבת עליהם, על שני המתרגמים, לא נתת להם לנשום. ישבת עליהם חזק. ישבת עליהם חזק.
אחרת לא היו יכולים לבצע אותי.
אז זה אופרה בנג'ו ויותם בן שלום, אלה שני המתרגמים שלך. גיל 40, את מתגרשת והולכת לאקדמיה. היום את דוקטור, את חוקרת אומנות, מחזאית.
מרצה בחירה.
מרצה בחירה, איפה את מרצה?
בבית ברל.
לאומנות.
לרב תחומיות.
כן.
אני גם מלמדת סיפורי ילדים, פענוח וחד סיורי ילדים, לימדת פעם חינוך מגדר, יעני כל מיני, ובאמא אני מלמדת גם סמיולוגיה וכל מיני נושאים.
את כן. חושבת שבמידה מסוימת מה שקרה לך, בחיים שלך, השינוי הגדול הזה, האישה שנאלצת בגלל מה שקורה בבית, בגלל החיים סביבה, להיכנס הביתה, לוותר על השאיפות שלה, ואחר כך חוזרת לזה, משתחררת, יוצאת למלחמת עצמאות שלה, זה מה שקורה בכלל לאישה הערבייה, או שזה הסיפור האישי של עאידה נסראללה?
לא, אני חושבת שהמצב של האישה הערבייה היום מאוד מאוד טוב יחסית לזמן שהייתי בו, כאילו זה לפני הרבה שנים, אני ב-95 זה היה שונה כבר. אבל אני חושבת שזאת הייתה מלחמה אישית. يعني אמא שלי אחרי שהיא עודדה אותי ללמוד את התואר הראשון וההוראה, והיא שלמה. אבל אחרי כך אמרה לי, חלס يعني, את סיימת את התואר הראשון, ההוראה, את רוצה לעבוד. אז למה האמא והדוקטורט?
למה באמת?
כן. אז אני לא, אני... תמיד דמיינתי את עצמי שאני מלמדת על במת האוניברסיטה, או במת, יעני, תמיד דמיינתי את עצמי מרצה וחוקרת. יותר חוקרת.
והכתיבה שלך והיצירה שלך, היא עוסקת הרבה בנשים ובנשיות, ובנשים שאת מכירה, הנשים הערביות.
תשמע, זה יוצא לבד, יעני, אני לא מתכננת את הנושאים. מה שאני מרגישה, אני כותבת, כאילו, אני לפעמים, אני אומרת, אני לא כותבת, אני נכתבת. כאילו, יעני, לפעמים אולי יהיה ילד ברחוב, שהוא מעורר בי תחושה מסוימת, אני כתוב עליו.
כן.
יעני, זה לא כאילו נושאים שהם, שאני מחליטה קודם לכתוב עליהם. הנושאים נמצאים ברחוב, ואז אם נושא מעורר אותי, אז אני כותבת עליו, זה לא משנה על נשים או גברים. דווקא יש שיר על גבר בשם איימן בכל הקובץ.
וצריך להגיד שגם השירה שלך היא מאוד אירוטית, היא מאוד נשית ואירוטית ופתוחה, ויש איזושהי אירוטיקה בינך ובין העולם, איזו מיניות מאוד מאוד ברורה ומתפרצת. על זה, יש חששות כשאת יושבת לכתוב אחרי כל כך הרבה שנים שאת סגורה ואומרים לך לא, ואת לא יכולה לעשות מה שאת רוצה. את אומרת, אוי ואבוי, אמא שלי תקרא את זה, מישהו יקרא את זה, התלמידות שלי יקראו את זה, השכנים.
תשמע, זה לקח זמן כדי כאילו להתגבר על הפחד הזה. אני כבר כותבת מ-1985, הייתי כותבת בלזדיד, אתה מכיר כתב העת.
כן, אגב, אתמול הרחנו פה משוררים, והייתה משוררת שעלתה מברית המועצות לשעבר, והיא אמרה, המזל שלי זה שאני כותבת בעברית, וההורים שלי לא יכולים לקרוא את מה שאני כותבת.
לא, דווקא אני קראתי בפני ציבור באום אל-פחם.
כן.
וזה היה נורמלי. תשמע, אם אני הייתי כאילו לפני הרבה שנים קוראת את זה, זה היה קצת קשה. אז כדי שאני אתגבר על תחושה של הבחד או מה שיגידו עליי, זה לקח הרבה זמן כדי שאני אפרסם. يعني אני מגיל צעיר כותבת, אבל הכתיבה הראשונה, הסיפור הראשון שכתבתי, שברסמתי, זה היה בגיל 35. אמרתי עד שאני אהיה אחראית על כל מילה שאני כותבת.
מה את אומרת לתלמידות שלך, לסטודנטיות?
תמיד מעודדת אותם, מסברת להם שאם אני יכולתי בגיל 40 להתחיל, אתן יכולות עכשיו להמשיך ולהתקדם ולהתפתח, ואני לא רוצה שיהיו רק עשרות נשים דוקטור. אני רוצה שכל התלמידות שלי יגיעו לדרגת דוקטור ולכתוב באומץ. ויש הרבה תלמידות שהן כותבות ומראות לי ואני מעודדת.
טוב, אינשאללה, אינשאללה שכולם יהיו דוקטוריות.
אינשאללה.
כן.
זאת התקווה שלי, כן.
זה התקווה של כולנו, ודוקטור עאידה נסראללה, הרבה הרבה בהצלחה, ואני בהחלט ממליץ לקרוא את ספרך שהלהלתי בו ככה ביומיים האחרונים, והוא מרגש מאוד, יחיפה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, דוקטור עאידה נסראללה, תודה רבה.
תודה.
סיפורה של נדיה, נערה ערבייה שעוזבת את כפרה ועוברת לפנימיה שכל תלמידיה יהודים, נכתב כבר בראשית שנות ה-80 על ידי גליל ארון פדר, זה היה ספר, ואחר כך הוא הפך לסרט ב-1986, וחשף לקהל הישראלי דמות ערבייה שלא הכיר עד אז. נערה, צעירה, היא לא מחזיקה נשק, היא לא אויבת, היא רק רוצה להתחבב, היא רק רוצה להתחבר. את הנערה הערבייה הזו גילמה שחקנית צעירה, יהודיה דווקא, חנה זולאי אספרי. בוקר טוב, חנה.
בוקר טוב, שלום לך.
אנחנו
מדבר... לא יפה, תיארת את הלילה, ואני בעצמי לא זכרתי כל כך במדויק.
אז אנחנו מדברים, אנחנו מדברים כי במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לסרטי ילדים, נדיה זוכה להקרנה מחודשת. כמה? 35 שנה אחר כך.
כן, זה מזכיר לי כמה אני צעירה.
צעירה וכן, אנחנו עוד... עוד סרטים להקרין לאורך השנים, לא מזמן היה שחור, נכון? שגם זכה להקרנה מחודשת וממש עבר שחזור.
כן, שחור עבר שחזור, ונדיה לא עבר שחזור, ולכן הוא מוקרן בפילים, בסינמטק, זו הקרנה מאוד מיוחדת ומרגשת נורא, אני מאוד סקרנית לראות את זה.
את ראית את הסרט מאז?
מאז ברור שראיתי, כי היה שלב שבו, אתה יודע, יש היסטוריה לסרטים, היסטוריה טכנולוגית. זה היה בווידאו, ול-DVD לדעתי זה לא זכה להגיע, אבל זה היה כן בספריות הווידאו, והוא קרן בטלוויזיה, לדעתי זה פעם או פעמיים. וזהו, באי שם, לקראת שנות ה-90, בטוב שנות ה-90, הסרט ירד אל הנשייה, ומאז אין שבוע שאני לא מקבלת הודעות בפייסבוק. מה קורה עם נדיה? אנחנו רוצים לראות את נדיה.
מעניין. מה היה בסרט הזה, את חושבת, שהשאיר חותם כזה גדול לאנשים בזיכרון שלהם?
קטונתי להגיד מה בדיוק היה. אני רק יודעת שהסרט כל כך הצליח בבתי הקולנוע בזמנו, זה יצא בשנת 86, ואחרי שהוא יצא לאקרנים, הוא גם הוכרז כסרט חובה בבתי ספר. משום המערכת החינוך, בניגוד להיום, מצאה לנכון לחנך לקבלת האחר ולשילוב של החברה הערבית בחברה היהודית ולהפך.
כן. אז כולם ראו את זה בבית ספר.
כן. פשוט דורות שלמים גדלו על הסרט הזה. אחרי זה יצאה עוד הוצאה של הספר עם התמונה שלי על גב, על הכריכה. ואנשים אמרו חוויה מאוד גדולה, תשמע, זה סרט טוב, כמה שאני זוכרת, גם סרט מצחיק, אבל גם סרט מאוד מרגש, כי הוא מספר שם סיפור על נערה שמנסה להשתלב בפנימיה של יהודים, והיא מאוד דומה להם בהרבה בחינות, והיא מאוד שונה מהם בהרבה בחינות, אז מגיע איזשהו פיגוע, ומה קורה? עכשיו, יש דבר יותר רלוונטי מזה כל שנה מחדש?
כן, לצערנו, 35 שנה אחר כך זה עדיין רלוונטי. את בכלל... היית אז בת 25, צריך להגיד, לא היית בת 14 כמו הדמות שגילמת, שזה די מדהים.
נכון.
שזה די מדהים. אגב, לא הדבר הכי מדהים, גם גילמת ערבייה.
נכון.
שגם על זה נדבר עוד מעט, אבל את באה לעשות תפקיד אחר, נכון, כשאת מגיעה לאודישן?
כשאני מגיעה לאודישנים, אני באה לגלם תפקיד של נערה יהודיה אשכנזייה מפונקת, שמגיעה לפנימיה, שאתה יודע, מהסוג של הכפר הירוק או משהו כזה. ואני עושה את האודישן, והוא נגמר, ואני עושה אותו בהצלחה רבה, והבמאי אמנון רובינשטיין אומר לי, טוב, אבל תפקיד שלך אם את רוצה. אמרתי לו, או, זהו, שאני לא רוצה.
אני רוצה את הראשי.
אני לא רוצה את התפקיד שלה. לא, לא, לא בגלל ראשי, בגלל העניין בתפקיד. אמרתי, זאת אומרת לי, אז מה שאתה עושה? אני רוצה לעשות את נאדיה. הוא אומר לי, אבל את יהודיה. אמרתי, כן, אבל אני לא יודעת אם השתמשתי במושג שמשתמשים בו היום כל כך רווח והיה מהפכני בזמנו. לדעתי, אני אמרתי לו, כן, אבל אני יהודיה ממוצא ערבי.
וואו, זה, לפני 35 שנה, מי דיבר ככה בכלל?
מי דיבר ככה? כן, חנה אזולאי הספר.
כן, בבקשה.
אזולאי, שזה גם היה נדיר. והוא מיד, לזכותו יאמר שהוא מיד נדלק, כי תראה, בבגרויות עשיתי 5 יחידות בערבית, ידעתי מרוקאית, אבל כמו שאני מדברת איתך, הרבה אנשים אמרו לי, וואלה, לא שומעים שאת מרוקאית. אז גם הוא לא שמע שאני מרוקאית, אז גיליתי לו שאני ממוצא ערבי, ואז הוא הביא לי מורה לערבית, עלי יחיה המקסים, שבדק אותי במשך שעה, וכשנגמרה השעה, הוא אמר, וואלה, את משלנו.
עוברת. היום היית אומרת את אותו דבר? אם היה תפקיד של אישה ערבייה, היית בכלל מגיעה לאודישן?
אני הייתי מגיעה לאודישן, אבל אני מודעת לבעייתיות של הפוליטיקלי קורקט שלה. תשמע, מכיוון שיש לי קצת יותר זכויות, נגיד, מיהודיה ערבייה, יהודיה אשכנזייה שתבקש לעשות ערבייה. יש היום, אתה יודע, תפיסה רווחת, 3/4 מזה מאוד מוצדקת, שאנשים דורשים, קבוצות האחר דורשות לקחת לעצמם את התפקידים ובצדק. לימים באמת, תראה, בזמנו חיפשו שחקנית ערבייה, אמנון רובינשטיין חיפש שחקנית ערבייה, הוא לא מצא. לא היו שחקניות ערביות שהלכו ללמוד משחק, והיו שחקניות מקצועיות שיכלו לשאת על כתפיהן את התפקיד הראשי ברמה כזאת. ולכן הוא לקח אותי ואחרי עבודה רבה. אבל לימים ערביות הלכו ללמוד משחק ויודעות לשחק, והם קיבלו את התפקיד של הערביות, ובצדק, אני קצת הצטערתי כי ההכנסה שלי מאוד התמעטה.
כי את היית ערבייה, היית ערבייה בקולנוע, בארץ ובעולם.
בארץ ובעולם. כל סרט אמריקאי שהגיע בשנות ה-90 לארץ, הגעתי לאודישן והרבה מהתפקידים קיבלתי אותם, כי אתה יודע, ידעתי לדבר מרוקאית, ערבית, לא רק בשפה, אלא גם בהתנהלות, ואתה יודע, בשפת הגוף, והייתה בדיחה רווחת, נגיד, בקרב הסרטים האמריקאים, גילת מקורי, שהיא אמריקאית במקור, שידעה אנגלית, היא תמיד עשתה את האהובה האמריקאית שנמתשת, שמה בארצות הברית, תמיד היה בשדה תעופה, החליפו את הכיתוביות לאנגלית, שמה בשדה תעופה בבן גוריון, אני שיחקתי את האהובה הערבייה במזרח התיכון, ואורי גבריאל שיחק קצין עיראקי. זה היה קבוע. ממש.
כן. אז בעצם שאת צופה היום בסרט הזה, ויצפו בו עוד רבים, ויגיעו ילדים לראות את הסרט כנראה בפסטיבל, את מרגישה בנוח לחלוטין?
עם זה שעשיתי ערבייה?
עם זה שמגיעה חנה אזולאי ספרי, שלא גדלה בכפר ערבי בסופו של דבר, ולא מכירה את על בשרה את החוויה של ילדה פלסטינית שמגיעה ללמוד בין יהודים. תרגישי שם בנוח לחלוטין?
אני מרגישה, ודאי שאני מרגישה נוח. א', כמו שאמרת לך, יש לי זכויות יתר יותר מאשר מבחינת הפוליטיקה קורית, אני לא מדברת על מה אני חושבת שצריך להיות. בעתיד אני חושבת שכל שחקן, כל שחקנית יכול לעשות כל דבר, בתנאי שכל קבוצות האחר יקבלו ייצוג נאות ומכובד. אבל אנחנו עוד לא שם ולכן זה בסדר. אבל אם אני מרגישה נוח, בוודאי, זה נעשה בשנת 85. אף אחד עוד לא... לא הייתה לו את התפיסה הזאת של ייצוג על ידי הקבוצות המסוימות. וחוץ מזה שאני חושבת שזה אחד התפקידים הכי יפים שעשיתי, והמקור שלו, חוץ מהשפה שידעתי אותה ולמדתי אותה, אני עבדתי, כשאני למדתי את התפקיד, אני עבדתי במשך חודשיים רק על השפה, למדתי אותה בעל פה, וכמו איזה בוקר וערב ממש.
כי אז בזמנו היו גם הרבה ביקורות שאת עשית את הסרט שחור, על הליהוק של גילה אלמגור למשל. או אפילו שהיה את זגורי עכשיו על הליהוק של שרה פון שוורצה לתפקיד האימא המרוקאית.
כן, ביקורות תמיד יהיו. הרבה פעמים זה אילוץ של, כשאנחנו ליאקנו את שחור, חלילה מבלי לפגוע בכבודה של גילה אלמגור המאממת והנפלאה, לא מצאנו שחקנית מרוקאית בגיל הזה, הייתה צריכה להיות בת 55, ותמיד אמרתי שכל השחקניות המרוקאיות הפוטנציאליות היו באותו התקופה עוזרות בית של נשים כמו גילה אלמגור לצערי. אז לא הייתה שחקנית ראויה, ואז הגענו לגילה, וגילה שחקנית מופלאה, ועשתה תפקיד מופלא בעיניי. נכון, הוא לא היה נורא מדויק כמו יעקב כהן שהוא ממוצא מרוקאי, אבל עשתה תפקיד מופלא. וגם סרפון שוורץ, אפילו שהיא לא שחקנית מרוקאית, היא מצאה את הדרך לגלם אותה בצורה הכי, אני חושבת, הכי ראויה שיכולה להיות, כי הייתה לה מטפלת טוניזאית, ועוזרת בית טוניזאית בבית שלה. זה עצוב להגיד את זה, אבל זאת האמת. עכשיו, אני, כשאני הגעתי לסט ביום הראשון של הצילומים, חשכו עיניי, כי פתאום נזכרתי שאין לי דמות, בגלל שמרוב שעבדתי על השפה, לא זכרתי לעבוד על הדמות, ואז אמרתי, רגע, ערבייה, משולש, חברה מסורתית, מה אני עושה? וכמובן שהדבר הראשון שעלה לי לראש, זאת אחותי שתחיה בת שבע, שלמדה בפנימיה דתית, בבני ברק, של חרדים, אשכנזים, אבל לקחתי את צורת ההתנהלות שלה ואת צורת ההתנהגות שלה, ולקחתי סמלת תנועה מהבית, פשוט הבאתי אותה מהבית, וככה מצאתי את הדמות.
כלומר, לקחת את זה מתוך המקום הדתי-יהודי דווקא.
בדיוק. דתי, מסורתי, מאוד, כי אני באמת הייתי ילדה חילונית צברית שלובשת סנדלים תנ"ך ידעים קצרים. אבל אני ידעתי את המקור של הדמות, ידעתי לדבר בשפה. ואתה יודע מה? ואחרי שנגמר הסרט והיו הקרנות, ניגשו אליי פלסטינים והתחילו לדבר איתי בערבית.
כן.
ואחרי שנייה אמרתי, סליחה, אבל אני לא מדברת ערבית, אני רק למדתי את הטקסט בעל פה. אז זה היה סוג של קבלה. אבל אני בהחלט מברכת שהיום אנחנו לא משחקות את התפקידים של הערבים, למרות שאני חושבת שאני יכולה בהחלט לעשות תפקידים מאוד.
כן, אז את גאה בתפקיד, כי היום בארצות הברית לצורך העניין יש הרבה מאוד שחקנים שגילמו אנשים לבנים, שגילמו אולי אנשים שחורים או אנשים ממוצאים שונים, גבר שגילם טרנסג'נדר, וכולם היום מתנצלים על התפקיד שגילמו. את לא מתנצלת על נדיה.
אני לא מתנצלת, א', כי זה היה ב-85, וגם היום אני לא הייתי מתנצלת, כי אני באמת חושבת שזה עניין של פוליטיקלי קורקט. אני לא חושבת ש... לרוב זה נכון שאני לא אוכל לגלם את זה בצורה מאוד מדויקת, אבל אני לא חושבת שאין לי את הזכות לגלם. אני חושבת שהפוליטיקלי קורקט לא מאפשר את זה, ובצדק. עד שהדברים יתוקנו, אז עד אני מקווה שזה יתוקן במהרה, כי אני יודעת לשחק בערבית מאוד טוב.
בוא נשמע קטע מנדיה.
טוב.
הנה. נשמע קטע מנדיה? כן.
אל תדאגי, את בטח לא היחידה. חוץ מזה, את לא חייבת לאף אחד. זה לא זה בחיי. זה פשוט כי אני לא יכולה. בסדר, אף אחד לא לוחץ אותך, ובטח שלא אני. כן, אני יודעת. את יודעת, אני כל החיים שלי התכוננתי ללמוד, להגיע לתיכון וללמוד ואחר כך להגיע לאוניברסיטה. אז אני לא יכולה עכשיו לבוא לכפר ולהגיד שאני לא לומדת רק בגלל שאיזה... אני לא יכולה. כלפי עצמי אני לא יכולה.
כן, אז שמענו, איך נשמע לך המבטא שלך? איך נשמעת חנה אזולאי הספרי הערבייה?
חמודה נורא. לא יודעת, אני אראה את הסרט, ואז אני אחליט מה דעתי החדשה עליו, אבל אני באמת חושבת, אולי המבטא לא היה מדויק בעברית, אבל אולי בערבית, לדעתי נשמעתי יותר טוב, חבל שלא השמעתם קטע בערבית, אבל... אני חושבת שבאמת זה אחד התפקידים הכי מרגשים שעשיתי, ואני מקווה שאני לא אתאכזב כשאני אראה את זה.
היה איתך שם, צריך להגיד, שחקנים אחרים, היו יובל בנאי ומאיר בנאי שיחק.
שתי פנינות, יובל בנאי הנפלא ומאיר בנאי, זיכרונו לברכה, שזה תפקיד מצחיק נורא ונהדר. וזה סרט שצריך לראות אותו, גם לראות סרטים ברוח הזמן ולדעת מה השתנה, יש לזה חשיבות לדעתי גדולה. תראה, בשבת הייתי אצל המשפחה שלי בבאר שבע. באר שבע, עד לפני שנים לא רבות, הייתה עיר מאוד הומוגנית, רק יהודים, יהודים למדו בבתי ספר, לא, כאילו לא מעורבים. והיום החברה הבדואית נכנסה לבאר שבע, וחיים שם הרבה אנשים טובים, והילדים של האחייניות שלי לומדים בבית ספר עם, 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 עם ערבים. אני שמעתי סיפור בשבת על בית ספר של הבת של האחיינית שלי, היא לומדת, אחת החברות שלה הכי טובות היא ערבייה, והיו שם שתי תלמידות בכיתה, ובשומר חומות די התנקרו להן, ואחת מהן עזבה את הספר. זה סיפור מאוד מאוד עצוב, אני הייתי מאוד מופתעת, לא ידעתי שבאר שבע הפכה להיות עיר מעורבת. כחומר, אתה יודע, אחרי שומר חומות, אני חושבת שגם אם הסרט הזה, לא יודעת אם יקחו אותו מחדש מערכת החינוך, אבל שיעשו אולי רימייק של זה עם שחקנית ערבייה, ואז להראות אותו בבתי ספר ולעשות פעולות חינוכיות סביב זה, אני חושבת...
אז את אומרת, יש מקום לעשות רימייק לנדיה היום עם שחקנית ערבייה?
מאוד, ודאי, ודאי. זה רעיון נפלא שעלה במוחי כרגע.
אז הנה, בבקשה, זרקנו אותו. כאן שמעתם אותו לראשונה.
מה נעזור?
חנה אזולאי אספארי, הסרט נדיה, וכמובן כל כך הרבה סרטים מאז, וכל כך הרבה עשייה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן הסיכום השבועי של גם כן תרבות. אנחנו בכל יישומוני ההסקטים, בספוטיפיי, אפל, כמובן באתר וביישומון של כאן, וכמובן ברדיו, ברשת כאן תרבות. להתראות.